אנחנו פוגשים קנאות. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי על בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם. קנאי, קנאי בן קנאי, ולימים אנחנו נשמע על עוד קנאי, קנו קינתי. מי? מי? אליהו. ויבואו חז"ל וילמדו אותנו, הוא. זה טוב להיות קנאי? מה אתם אומרים?
מה שטוב להיות קנאי.
מה?
על מה שטוב להיות קנאי.
על מה שטוב להיות קנאי. אבל אולי על כל מה שטוב, אולי טוב להיות קשור לעניין הטוב, לא בדרך של קנאות. זה חייב להיות בקנאות? ובכלל, מה זה קנאות? ואיך קנאות היא מותרת? ובאיזה קנאות אנחנו מסתייגים? ודאי שבפנחס ריבונו של עולם חותם. לכן אני נותן לו את בריתי שלום. ברית כהונת עולם. זאת אומרת שמעשה הוא קודש קודשים. אצל פנחס בוודאי. במבט שטחי אנחנו יכולים לחשוב, קנאי הוא הולך עם האמת שלו, לא אכפת לו מאף אחד, איך אומרים היום, לא סופר ממטר, לא משנה לו, לא מה יגידו עליו, לא מה חושבים עליו, לא מה ידברו עליו, לא אכפת לו בכלל מאחרים, הוא עם האמת שלו נאמן לעצמו, נאמן לעקרונות שלו, ושכל העולם לא יודע מה לחשוב. כך במבט ראשוני, אנשים יגדירו קנאות, אנשים יגדירו קנאי. ולא חשוב לו מהציבור, והוא מנותק מהציבור, והוא כל כולו בקנאות שלו. אצל פנחס יבואו המפרשים ויגידו, הוא כל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך שייכות לאומה. נראה את הדברים בפנים. נקרא בהתחלה מתוך, סליחה, לכל אחד שני דפים. אם אין מספיק יש בו עוד, לכל אחד שני דפים. אני קורא מתוך דברי מאה שילוח. הרבי מקוצק, יצאו ממנו כמה וכמה חסידויות. חידושי ערים, סבא של שפת אמת, חסידות גור. חתנו, אבני נזר, אחריו שם שמואל, חסידות צוחצ'וב. ויש את מאה שילוח. חסידות איש בצרדזין, שיצא מקוצק, יצא עם בבית סבי, זיכרונו לברכה, עוד הידדה טריקת הדלת, שמאה שילוח יוצא. על כל פנים הוא כותב, מאה שילוח, ודבר השם משה למור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי, בתוכם ולא חיליתי וכולי. בגמרא אורינן ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, כי אין אדם יכול לקנא ולנקום נקמת השם לחברו רק באם יהיו נקי במידה הזאת. יש כלל, הנציב והעמק דבר מרחיב על זה, יש סמכות לקנה רק למי שהוא נקי בתחום הזה. בוודאי אם הקינה כרוכה בכך שהוא פוגע במישהו. שלזה צריך יותר גדול. אבל בכלל, אם אתה לפעמים לחבר הטוב, לבן משפחה, תוך כדי קריאת התורה, אתה אומר להם גם איזה מילה טובה, או שאתה אומר להם איזה יופי שבאת, אני שמח לראות אותך, מזמן לא דיברנו וכו', אתה לא מפטפט, אתה רק אומר לו איזה מילה. אז אין שום היתר של השלושה שהם פטפטים מאחורה, אתה עושה להם פתאום קריאת התורה. אם אתה לא נקי מזה לגמרי, רק אם יהיה הוא נקי במידה הזאת. ולזה יעיד השם יתברך, קנאי בן קנאי, כי הוא נקי וטהור במידה הזאת. התחילו השבטים מבזים אותו, כי אמרו, כי היה עושה זאת מחמת צינתו לזמרי, והשיב השם יתברך, בקנו את קינתי בתוכם. פירוש שקינתו היה מחמת גודל אהבתו לישראל, וזה מרומז בתיבה במילה בתוכם. הוא לא מנותק מהאומה, הוא עושה את הכל כשליח של כולם. אני יודע שלא שלחו אותו, אבל מתוך שייכות לכולם. ובדומה לכך אומר הסבא קדיש המסלוני בספר תורת אבות, מסירות נפשו הייתה למען אחדות וקדושת ישראל, שהרגיש באחדות ישראל איך שהם ערבים זה לזה, והרגיש גודל קדושת ישראל. וזהו, והוא אומר את אותם דברים, אבל הוא מדייק את זה, והוא אומר שזה מרומז במילה אחרת מאשר מהשילוח. וזהו מרומז מתוך העדה. ויקום, הוא לא קם מתוך, יש לו את העולם הפנימי שלו, והוא מאוד קנאי, והעדה לא חושבת כך. לא, הוא ויקום מתוך העדה, מתוך הרגשת אחדות וקדושת העדה, וזהו בקנו את קינתי בתוכם. דייקה. כך כותב ספר תורת אבות סבא קדיש המסלונים. מתוך כך יעזור לנו להבין את דברי סנגורם של ישראל רב לוי יצחק ברדיצ'ב בספר קדושת לוי. והוא אומר לנו כך, דהכלל הוא שאם רואה אדם חס ושלום בני אדם שעוברים עבירה וכועס תקף עליהם ומקנה קינה לשם צבאות, הוא חושב שבזה הוא מציל את האומה. יכול להיות שהוא עכשיו, בכך שהוא זועק על העבירה הזאת, הוא עכשיו בסך הכל מעורר כתרוג, חס וחלילה, על ישראל, בכך שהוא מזכיר את החטא שלהם. מזכיר אותו לציבור, מזכיר אותו כלפי שמיה. זה בטוח שזה טוב? אזי חס ושלום מעורר דינים על ישראל, בכך שמה הוא עושה? אם רואה אדם, חס ושלום בני אדם עוברים על עבירה, והוא כועס תקף עליהם, הוא מקנה קינת השם צבאות, יכול להיות שהוא מעורר דינים על ישראל. אבל פנחס, אף על פי שקינה קינת השם צבאות, אף על פי כן לא היה מעורר עליהם דינים חס ושלום, רק חסדים גדולים. הוא מחפר על בני ישראל, והוא היה המליץ, המליץ יושר על ישראל, כמו שכתוב בגמרא. גמרא מרחיבה לנו את מה שיש לנו בתורה, בסיפור המעשה עצמו של זמרי בן סלור עם אותה מדיינית, כוזבי בצור. שמה עושה פנחס? שבא וחבטן בקרקע ואמר לפניו, ריבונו של עולם, על אלה ייפלו 24,000 מישראל? הוא כל כולו כאוב על כל אחד ואחד מישראל שנפגע עכשיו. והוא אומר, בגלל השניים האלה נפגעים כל כך הרבה. ומחמת זה נתן לו הקדוש ברוך הוא שני כתרים, שני סחרים, בריתי שלום, ברית כהונת עולם. וזה הרמז בפסוק, פנחס בן אלעזר, בתוכם, והיה מעורר עליהם חסדים. כך כותב רב לוי יצחק ברדיצ'ב, ספר קדושת לוי אצלנו בפרשה. אנחנו לא נקרא פה את הכל. נעבור לצד השני. כמו שאמרנו בהתחלה, יש לנו עוד קנאי. אליהו הנביא. ובאים חז"ל ואומרים, הוא נשמתו של פנחס, היא זאת שמופיעה לימים אצל אליהו. ואצל אליהו אנחנו שמענו שיש שם בירור, ניתוח, דק. אני זוכר הרב צבי יהודה היה מזכיר את הניתוח הזה פעמים רבות. שכשהוא אומר שעם ישראל הפרו את הברית והרסו את המזבחות, הרגו את הנביאים, אז ריבונו של עולם אומר לו, בסדר, זה הנביאים שלי, זה המזבחות שלי, זה הברית שלי, ממה אתה דואג? ואוותר לבדי ואת נפשי רוצים לקחת. יש לך פה איזה נגיעה? ככה אי אפשר לקנה. עפר אנחנו כמובן תחת כפות רגליו של אליהו הנביא. נראה מה שחזל מלמדים אותנו במדרש עצמו. שיר השירים רבה. ויאמר קנו קינאתי להשם אלוקי ישראל כי עזבו בריתך בני ישראל. כך אומר אליהו הנביא, ספר מלכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי שם הבריתך ואת מזבחותיך הרסו, מזבחותיי שם המזבחותיך ואת נבואה ירגו וכולי. ואוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויבט והנה מרשותיו עוגות רצפים. הקדוש ברוך הוא אומר לו משהו במה שהוא רואה. הנביא, נביא אמת, רואה את הדברים שהקדוש ברוך הוא משדר לו דרך הדברים. מה זה רצפים? אמר רבי שמואל בר נחמן, רוץ פה, רצוץ פיות בכל מי שאמר דליטוריה על בניי. אין הקדוש ברוך הוא רוצה במי שאומר דליטוריה על ישראל. ככה אתה מדבר על ישראל? וככה אנחנו פוגשים בספר מלכים את אליהו הנביא. מקנה. והדבר הזה עולה לנו בשנות רעב. בצורת. אין טל ואין מטר. הבורות ריקים. ברוך השם שאנחנו לא מכירים מה זה. מציאות נוראה. אבל שלא נחשוב שכך מסתיימת בעינינו אישיותו הנעלה של אליהו הנביא. אומר לנו עלי יעקב, עלי יעקב, האדמור מיוסייתן, רבי ישראל מרוז'ין, היו לו שישה בנים. ובשונה מהרבה חסידויות אחרות, שיש בן אחד שממשיך, פה כל בן הלך לעיירה אחרת, והקים שם חסידות כהמשך של בית רוז'ין. ונוצרה חסידות אחת, נוצרה עוד חסידות ועוד חסידות, ויש אשכול חסידויות מבית רוז'ין, מאותו בית מדרש, מתבססים על אותם תורות, נוהגים את אותם מנהגים, אבל בגוונים שונים קצת. זה מוכר עד היום? ויש סדיגורה, ויש צ'ורטקו, ויש בוש, ויש בויאן, ויש אוסיאטן, ויש... ברוך השם. ורוב אדמו"רי בית רוז'ין היו מקימים את הבית כנסת בתל אביב דווקא. והעולה יעקב היה עושה טיש ביום העצמאות. והיה מדבר בשבח החלוצים. אליהו אינו מתגלה בכל בחינותיו. כשאנחנו קוראים את ספר מלכים, לומדים את ספר מלכים, ולומדים על אליהו הנביא, שלא נחשוב לרגע שטוב, הכרנו אותו. א' בכלל. פעם היה מישהו מהתנאים שרצה לשאול איזו שאלה על עניינים האישיים של אליהו הנביא. ונאמר לו, כך כתוב בזוהר הקדוש, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. מה הכוונה ובנביאי אל תראו? אל תהיו עם הנביאים, תחשבו שאתם ראים איתם. החוקים, סחבק. שואל כל מיני שאלות, כאילו אליהו הנביא. אליהו הנביא אינו מתגלה בכל בחינותיו, אומר העולה יעקב מיוסיאטן. רק שיבוא המשיח, יתגלה בכל בחינותיו. אז אנחנו נראה את כל המפעל הגדול, שהוא יחזיר לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. והקדוש ברוך הוא ימריצו להיות הוא עצמו סנגור. פנחס לא לימד קטגוריה על ישראל בקנותו. לא את הקנאות אני דורש ממך, אלא תעשיית השלום ביני ובני ישראל. ועוד בחייו אליהו הנביא מקבל שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור, שזאת משימתו. כתוב לנו, הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא להגיע לבאר שבע ושם לאכול, ומכוח האכילה הזאת הוא אחר כך ילך 40 יום ויגיע לאן? להר חורב, להר סיני. בשביל מה כל זה? אני קורא מתוך שו"ת רדב"ז. למה הטריח הקדוש ברוך הוא את אליהו מהלך 40 יום? עד אשר בא אל הר האלוקים והראו את כל המראה, ולא בארץ ישראל אשר שם עיקר הנבואה והקדושה, היה יכול להודיע הנבואה. כי הר חורב, אחרי שנסתלקה השכינה, לא נשאר בו שום קדושה. יזמין אותו להגיע להר המוריה, לעוד הרבה ערים חשובים בארץ. למה הוא שולח אותו לסיני? ששם, עם סיום מתן תורה, במשוך היובל, הם יעלו בהר? יכולים שם לעלות כמראה צאן? אלא הכל רמיזות שהקדוש ברוך הוא רומז לו. תלמד ממשה רבנו. משה רבנו, ורב צבי יהודה היה מדבר על זה פעמים אין ספור, מוסר את נפשו ממש על ישראל, ואומר לריבונו של עולם, אם תיסח את הטעם, טוב, ואם אין, מכני נא מספרך אשר כתבת. כבר ידעת שאין הקדוש ברוך חפץ שלמדו על בניו קטגוריה, ולא דלטוריה, אלא סנגוריה וזכות. ורוצה שהצדיק יתפלל על הדור, כאשר עשה אברהם אבינו עליו השלום, ולא כמו שעשה נוח שלא יתפלל על בני דורו. ואליהו, זכור לטוב, לעולם היה מקנה. וכך כתוב במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לעולם אתה מקנה לי, קינאת בשיטים על גילוי עריות, קינאת על הברית, דכתיב כי עזבו בריתך בין ישראל, חייך, שאין ישראל עושים ברית עד שאתה רואה בעיניך. אתה אמרת שהם עזבו את הברית? כרגיל לא נוהגים להזמין לברית. אבל יש מישהו אחד שהוא כן מוזמן. לכל הבריתות. והוא מגיע. אליהו הנביא, אתה תבוא, עמוד על ימיני וסמכני, ותראה איך שבני ישראל, בכל המצבים, שומרים על הברית. ואתיה כמאן דאמר, פנחס זה אליהו, כשראה הקדוש ברוך הוא שלעולם היה מקנה, ולא היה מלמד אז זכות על ישראל, ולא התפלל עליהם, אדרבה נשבע שהשנים יהיו ללא טל ומטר וכו', כי אם לפי דברי, וראה בצערם של ישראל שהיו מתים ברעב, ולא התפלל עד שריחם הקדוש ברוך הוא בשנה השלישית, ואמר לו, ראה לאחיו וכו', ואתנה מטר, היה הקדוש ברוך הוא מתאווה שהתפלל על בניו ואמר, וכי לא למד זה ממשה, שהתפלל לפני כמה וכמה פעמים על ישראל, הוא מסר נפשו עליהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אעשה לו רמזים, אני אשלח לו כל מיני תזכורות, והוא ייזכר במשה רבנו, בשעה שמשה רבנו מסר את נפשו על ישראל. אעשה לו רמזים ודברים, אשר נעשה למשה רבו, ויזכור מעשיו, וילמוד לבטל הקטגוריה, ולעמד עליהם זכות כאשר עשה משה. לפיכך הלך בכוח ההליכה 40 יום, כאשר עמד משה 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, והביאו אל הר האלוקים, מקום המעמד הגדול, ומשה ממליץ על ישראל, בין ישראל ובין אביהם, ואלינו במערה, והיא נקראת הצור, אשר נתיישב שם משה, ואמר לו, מה לך פה אליהו? כלומר, מי הביאך פה מקום משה רבך? אולי יזכור ויבקש, יבוא ישו לבקש מהם רחמים. וכך הקדוש ברוך הוא רומז לו ורומז לו ורומז לו, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שעדיין הוא מקנה, אמר, אין זה ראוי לעמוד בעולם, אמר לו, ואת אלישע תמשך לנביא תחתיך. אז אחרי כל מה שאנחנו רואים בספר מלכים, ואחרי גם שוט הרדווז הזה, נו, אז מה אנחנו חושבים על אליהו הנביא? ופה מציל אותנו ספר סוד ישרים. תחילת העמוד הבא. ספר סוד ישרים, הזכרנו שמערב במקוץ יצא חסידות, יצא מהשילוח, והבן של המאה השילוח זה בית יעקב, והנכד של מאה השילוח זה בעל התחלת, הסוד ישרים. והסוד ישרים כותב שצדיק הדור או נביא הדור, הוא קורא איך הקדוש ברוך הוא עכשיו מנהיג את העולם, האם במידת הדין או במידת הרחמים, ועל פי זה הוא משנה את פניו. הוא אמור לשקף, הנביא, איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג עכשיו. ולכן כשהיה זמן של התעוררות דינים, אליהו הנביא היה צריך להתבטא בצורה כזאת. אבל זה רק כלפי חוץ. כמו כעס הפנים. אני קורא בתוך הספר סוד ישרים. צדיק הדור הוא לבוש בזה העולם, לאור הנהגתו התברך. זה הלבוש שיש לו. פה בעולם, כמו שהקדוש ברוך הוא נוהג אז. ובעת שמתלבש הצדיק בזאת המידה, נראה על הגוון כמו המקטרק חס ושלום על ישראל, כמו שמצינו באליהו הנביא. בצבע החיצוני, בגוון, ככה זה נראה. אבל באמת כל זאת רק על הגוון הלבוש, כל זה רק בצבע של הבגד, כאילו. אבל בעומק לבבם הקדוש מלמדים אמה תמיד בגודל אהבתם לישראל רק זכות עליהם. גם אותם נביאים כמו אליהו הנביא שמקנה, הוא אומר לעצמו, כך עכשיו ריבונו של עולם מופיע בעולם, לכן כך אני אתבטא. אבל בעומק לבבו, בתפילותיו, בתחנוניו, בדימותיו, הוא רק מלמד סנגוריה. והראיה, לאחר שעלה אליהו למעלה מעולם הזה, אומר תמיד אליהו הנביא, בני ישראל, אני כפרתכם. ככה מופיע רבות בתנת ואליהו. הרי שאין עוד נפש בעולם כמותו, שיהיה מלמד כל כך זכות על ישראל, כמו אליהו. עכשיו אנחנו מתחילים להתחבר לנו, פנחס זה אליהו. והוא אומר, אני כפרתכם, עליי תהיה כפרתכם וכולי. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו ש? ראיתי ששואלים את זה, וראיתי שמשיבים שהכל היה חלק מהשיעור. כמו שמופיע, ראיתי שאומרים, כתוב, אחד התנאים שהוא פרנס עם הארץ. בא אליו מישהו ואמר לו פרנסני בשנות רעב. שאל אותו, למדת משהו? תורה למדת? לא. משנה למדת? לא. כמרה למדת? אז איך אני יכול לפרנס אותך? פרנסני, כמו כלב וכמו עורב. והוא פרנס אותו. והסתער אחר כך, למה פרנסתי אותו? וכשאנחנו קוראים את זה, אנחנו חושבים, נו, אז מה אתה לומד מזה? הנה, אתה רואה שהוא הצטער. סימן שהוא לא היה צריך לפרנס. וראיתי שאומרים, מה פתאום? מה זה? אם מישהו צריך, אין לו פת לחם, אתה מפרנס אותו. ואתה צריך להצטער שהתרומות שאתה נותן, הם צריכים ללכת למקומות שירבה מזה כבוד שמיים. ולא שילכו לדברים לפעמים ריק, או אפילו לשלילה, חס וחלילה. אז זה שהוא היה צריך לתרום, הוא היה צריך לתרום. וזה שהוא היה צריך להצטער, הוא היה צריך להצטער, אבל זה לא בגלל זה, הוא חוזר לו מהתרומות, אבל צריך לפעם אולי. ואמרו חז"ל שאליהו מקריא בבית המקדש ממש, אני קורא מתוך ספר מעבר יבוק, וכותב על אורות הקורבנות מעשיהם וזכויותיהם של ישראל. וזהו כוונת ואישי ישראל ותפילתם, לפי שכתרג עליהם, אתה בא לתקן. לא רק על אלישה, גם על אליהו מסופר שהוא החיה ילד. איך הוא החיה אותו? איך אליהו החיה ילד? זוכרים? מה הוא עשה? גהר עליו ו... פיו אל פיו. והוא נשף לתוכו. מי זה הילד הזה? מה? יונה. יונה בן אמיתי. ספר יונה. הוא הילד, כך מגלים לנו חז"ל. הוא הילד שהחיה אליהו. חז"ל באים ואומרים, יש מי שטבע כבוד האב ולא טבע כבוד הבן, ויש מי שטבע כבוד הבן ולא טבע כבוד האב. מה הכוונה? טבע כבוד האב, טבע כבוד הבן? הקדוש ברוך הוא האב, אבינו, וישראל הבנים, והיה מי שטבע כבוד האב ולא טבע כבוד הבן, אליהו הנביא. הוא תובע את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אפילו אם המחיר יהיה שיהיה פה רעב חס וחלילה. לעומת זה אליהו הנביא הוא הדוגמה למי שטבע כבוד הבן ולא טבע כבוד האב. כדי שלא יצא כאילו אומות העולם התעוררו לתשובה בנינווה. בישראל, כמה ששולחים להם נביאים, הם לא יתעוררו לתשובה. כדי שלא יצא כזה כתרוק חס וחלילה על ישראל, הוא נמנע מללכת לנינווה. זאת אומרת, הוא מוותר על זה שאנשים יעבדו את הקדוש ברוך הוא, העיקר כבודם של ישראל. לכן, יונה מוגדר כמי שטבע כבוד הבן ולא טבע כבוד האב. והנה הם נפגשים. אומר המדרש, אמר יונה, אלך לי בחוץ על הארץ, מקום שאין השכינה נגלית. למה? כי הגויים קרובים לתשובה. כדי שלא לחייב את ישראל. אליהו טבע כבוד האב ולא כבוד הבן. יונה טבע כבוד הבן ולא כבוד האב. לכן לא הלך יונה וכו'. וכן תמצא האבות והנביאים היו נוהגים עצמם, היו נותנים עצמם על ישראל כמשה וכולי. שאלנו איך הוא החיה אותו, ונזכרנו שהוא גהר ונשף מפיו אל פיו. אומר הסוד ישרים שהזכרנו מקודם, אומר במקום אחר, מה אליהו נתן ליונה? יונה הוא מה שהיה לאליהו בפנים. כמו שאמרנו, שגם יונה שהוא מקנה, סליחה, גם אליהו שהוא מקנה, זה רק כלפי חוץ, אבל בפנים אין מישהו שכל כך רוצה את כבוד ישראל, שכל כך חס על ישראל, שכל כך מרחם על ישראל, שכל כך בוכה על ישראל, הרי אני כפרתכם. את הפנימיות הזאת שיש לאליהו הנביא, הוא נשף נתן ליונה בן אמיתי, ולכן יונה בן אמיתי כל כולו הוא מה שהיה אצל אליהו בפנים. אני קורא את זה בתוך דברי הסוד ישרים. אהבת ישראל הייתה כל כך תקועה בלב יונה בן אמיתי, שכל חייו לא היה חשוב אצלו כלום נגד זאת האהבה. והיה אצלו כנכתיב באהבתה תשקה תמיד. יונה טבע כבוד הבן ולא טבע כבוד האב. היינו שהייתה תקועה בליבו בחוזקה כל כך אהבת ישראל, עד שהיה תמיד תובע רק כבוד הבן ולא כבוד האב. והוא היה הבירור האמיתי בזה העולם על גודל אהבת ישראל שהיה בעומק ליבו של אליהו הנביא. בזה העולם כלפי חוץ אף אחד לא ראה את זה אצל אליהו. לעתיד לבוא זה יתגלה, כמו שראינו בימות המשיח, אז יתגלה. אבל זה הופיע כאן בעולם ביונה. שעיקר השארית שנשאר מאליהו הנביא ומה שנשאר ממנו בזה העולם, הפך מידתו. כי יונה בן אמיתי הוא הבן הצפתי שהחיה אותו אליהו. ובזה נתברר גם בזה העולם עוצם גודל האהבה הזה שהיה באמת לאליהו הנביא באהבתו לישראל. וכך באמת לסיום אומר אוהלי יעקב, שוב האדמור מיוסייתן, ורצון השם יתברך הוא שהמנהיגים יוכיחו עצמם את ישראל, אבל ילמדו עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. בו זמנית, גם להוכיח וגם ללמד זכות. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך אפשר בו זמנית להוכיח וגם ללמד זכות? שמעתם על מישהו שתוך כדי שהוא מוכיח הוא יכול ללמד זכות גם? ירמיהו? עוד לפני זה? משה רבנו בתחילת ספר דברים. תחילת ספר דברים, ראש חודש שבט, חודש ושבוע לפני עלייתו למרום של משה רבנו, אלה הדברים. במדבר בערבה, בין תופל ולבן וחצרות ודיזהב. מה זה השמות של המקומות האלה? תופל ולבן? חיפשנו בכל התורה ולא מצאנו שמות של מקומות כאלה, תופל ולבן. אלא מה הכוונה? באים חז"ל ואומרים לנו, משה רבנו לפני מותו רוצה להוכיח את ישראל. ומשום כבודם של ישראל, זה הלשון ברש"י, גם כשהוא מוכיח אותם, מוכיח אותם ברמז. והוא רק מזכיר את המקומות שיזכירו להם על התלונות שלהם. בין תופל ולבן אין מקום כזה שתפלו על לבן שהוא לבן. ודי זהב, מה זה ודי זהב? מה? ודאי? מוחרתיים? יוצאים בתמוז? שומעים זהב? כל אחד ברור לו? חטא העגל. אומר רש"י, ודי זהב, שמה הוכיחם על העגל שעשו. היה אפשר לעשות פה נקודה, אבל רש"י ממשיך. על העגל שעשו, בגלל רוב זהב שנתת להם. תוך כדי שהוא מוכיח אותם, הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה אמרת לנביא הושע, ואני נתתי להם כסף וזהב, כסף וזהב, וביזת מצרים, וביזת הים, וכל כך פינקתי אותם, אין פלא שאחר כך הם עבדו עבוד אזורי. אתה עצמך, ריבונו של עולם, לקחת על עצמך משהו מחטא העגל. אז כשמשה רבנו מוכיח את ישראל ודי זהב מתוך כבודם, רומז להם, תוך כדי זה הוא מיד גם מלמד עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. יש מנהג שמגיע מישהו לתת שיעור, הוא לפני השיעור, לפני הדרשה, הוא נותן נשיקה לפרוכת. ראיתם? למה? למה הוא נותן נשיקה לפרוכת? הוא מגיע, הוא נעמד ליד ארון הקודש, מן הראוי לבטא את היחס. בוודאי אם הוא הולך לעמוד עם הפנים לציבור, אז הוא כביכול עם הגב לארון הקודש, אז הוא נותן נשיקה לארון הקודש. לפרוכת, לבטא, מה היחס? הסבר? נשמע הגיוני, נכון? האדמור מקלויזנבורג נתן הסבר בהמשך לדברי משה רבנו שם, שהוא מוכיח את ישראל, הוא גם מסנגר עליהם. אתם חושבים, כשבא, טוב, כשמגיע אורח, אז הוא בא, נותן שיעור, הוא לא יודע בדיוק איפה הציבור נמצא, אבל כשמגיע הרב של הציבור, הרב של היישוב, או ראש הישיבה, הוא לפעמים לא מדבר רק על פרשת השבוע, הוא מדבר גם על פרשיית השבוע. על איזה פיצוץ שהיה השבוע, וההוא נכנס בהוא, וההוא דיבר על ההוא, וההוא יצא כנגדו, וכן הלאה, וזה, ופה בשביל של היישוב, ופה היה במקולת איזה סיפור, ו... ולפעמים רבנים מוכיחים בגלוי, ולפעמים רבנים מוכיחים בדרך יותר אולי נעימה לשומעים, בעקיפין, אבל לא פחות נוקבת. וראיתי כאלה וכאלה. אבל הם מוכיחים. הם יודעים בדיוק איפה הציבור נמצא, למה אפשר להוביל אותם כרגע. והם צריכים לרמוז, להוכיח בגלוי, בצורה נוקבת, יותר, פחות. אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, הרב קודם הולך לארון הקודש. אנחנו חושבים שהוא רק נותן נשיקה שם? לא, לא, לא. הוא מרים את הפרוכת, ואומר, ריבוני של עולם, אני הולך עכשיו, סליחה, להיכנס בה. אני הולך לדבר עם ההוא לזה, ולהגיד על זה וזה שם. לך אני אומר, ריבוני של עולם, הם כולם צדיקים. עכשיו יש חצי מהאנשים פה בקהילה הם בחלט, והוא אין לו עבודה, והוא במתח כזה, והוא עבר משהו עבר. אז הם עכשיו קצת הם יותר עצבניים, אז אני אלך לדבר איתם על זה עכשיו, ואני אוכיח אותם על זה. אבל לך אני אומר, עמך כולם צדיקים. שלום עליכם.